שלום חברים יקרים, ברוכים הבאים למימוש עצמי כמפתח למימוש השליחות. אני רוצה רק לומר הערה כללית. כל מה שאני אומר פה בסדרה הזו, אני עושה בעצמי. אני לא אומר שום דבר שהוא תיאורטי עבורי. חשוב להגיד את זה. אני לא מביא לכם פה איזה תיאוריה שמישהו אמר. ברור שזו תוצאה של ידע ולמידה. אבל כל מה שאני אומר זה דברים שאני עושה. ראיתי שהם עובדים, הם משפרים אותי, הם עוזרים לי להיות יותר מודע לעצמי, עוזרים לי לתקן את פגמיי, וממילא עוזרים לי למלא את שליחותי. בסדר? אז הסדנה הזאת, הסדרה הזאת, זה לא הרצאת ידע, אלא זה, אם תרצו, תורת חיים, שאני מאמין בה, כי אני חי אותה. אוקיי? אז זה חשוב. לא כל שנותיי הכרתי את מה שאני אומר כעת. אני נחשפתי לכל העולם שעליו אני מדבר איתכם לפני כשנתיים. ברור שאשתי עובדת איתי על הדברים האלה כבר 18 שנה, אבל ביתר שאת נפל הסימון, ואני ממש מתבונן, לומד את זה, עובד את זה באופן מודע, נאמר כשנתיים, ואני חושב שזה קריטי לצמיחה רוחנית, א' כל, נכונה. זה קריטי ליכולת להשיב את התורה אל הלב. העבודה הזאת היא קריטית להצלחת האבהות שלנו והזוגיות שלנו. ולכן אני מוסר את הנפש ומשקיע פה, ותוך כדי שאנחנו לומדים, אני יוצר את השלב הבא מתוך התבוננות בתהליך שלנו. כלומר, הכל כאן זה משהו אותנטי, חי, שנלמד תוך כדי מהחיים, מהמציאות, מההתמודדויות שהיו לי ולאחרים, ומניסיון החיים לטוב ולרע. בסדר? אז שתדעו את הרקע לדברים. אז אני רוצה היום שננסה ככה לאסוף את מה שקרה עד עכשיו, לתת לו מספיק שם ולדחוף את עצמנו הלאה. זה בעיקר היום. אנחנו בפעם שעברה עשינו תהליך מאוד משמעותי. חזרנו ככה באיזושהי הרפיה ליום הברית. חזרנו אל הגוף החמוד שהיינו בתוכו פעם. חזרנו לרגע שבו היינו כל כך אהובים. הייתה כל כך שמחה מסביב ללידתנו. ודיברנו על העומק, על המשמעות העמוקה של קריאת השם. עד כמה השם הוא משמעותי למסע החיים של האדם, ראינו כמה מקורות. ושאלנו את עצמנו, מה אני מרגיש כלפי השם שלי? באיזה אופן השם שלי מתכתב עם מי שאני? האם השם שלי באמת מבטא את הזהות שלי כפי שהכרתי אותה עד עכשיו? וכן הלאה. היה מי שנרדם מעומק ההרפיה, וזה טוב גם. היה מי שהיה אחוז בקשב רב וכתב בקשב רב, אני מאמין, תובנות חשובות. היה מי שבכה. אתם לא ראיתם, אני פשוט מפה, אני ראיתי הכל. היה מי שמאוד היה מזועזע וכתב במהירות רבה את התובנות שעלו מליבו. היה מי שכתב לאט. כלומר, כל אחד זה פעל עליו איזושהי פעולה. ולכן זה היה כל כך טוב. ולכן היה צר לי שבסוף השיעור הקודם לא הספקנו לשמוע מכם בעצם. שזה שלב חשוב, לשמוע מכם, לשמוע אתכם. לכן אמרתי, אנחנו מוכרחים לפתוח בזה את השיעור הזה. אז נשמח לשמוע מכם. אתם יכולים להסתכל גם במה שכתבתם. ולהיזכר. בואו תסתכלו רגע. מה כתבתם? שהייתם ממש ברגע האמת. תסתכלו רגע. אה? לקרוא את מה שכתבתם על השם שלכם. ונשמח לשמוע שיתוף. מה... קודם כל, מה הרגשתי במהלך התהליך שעברתי? מה הרגשתי שם? מה הרגשתי? ואז אפשר להגיד גם את התובנות שעלו. כן, נכון.
אני חושב על האירוע באופן כללי.
כן.
על המשפחה, די מרגיש.
כן.
לגבי השם, כאילו למה קראו לי ככה, ואמרתי שכאילו סבתא שלי נגיד רצתה כאילו שיהיה להניחת בשם הזה.
רק תגיד למאזינים מה השם, הם לא יודעים מי אתה.
שם נתנאל.
נתנאל!
כן.
ממש שם לב איך השם שלך מבטא תכונה שהיא מאוד יסודית אצלך. יפה מאוד, נפלא. מי עוד רוצה לשתף?
אני אמא שלי הצלבתה הרבה, אמא שלי ואבא שלי הצלבתה הרבה.
תגיד למאזינים מה שמך.
קוראים לי ינון. קראו לי ככה.
ינון.
כי אמא ואבא שלי הצלבתו הרבה על איזה שם לתת לי, וזה יום אחד כשאמא שלי ישבה לקרוא תהילים, היא פתחה ויצאה לה ינון ואליה, והיא אמרה, גם אליה שם יפה, אבל ינון, לא לא ינון, לא יודע למה איך אתה יודע את זה. וככה קרה לי. ובאופן כללי, אני כאילו, מה שהבנתי אז, שלא כל כך הסתכלתי על זה לפני כן, כי ממש אולי בגיל 5 פעם אחת הסתכלתי על איך קוראים לי, ואיזה מגניב היה, אם היה לי שם אחר או איזה לא מגניב, וזהו, כאילו, לא חשבתי הרבה על השם שלי אף פעם, כאילו. ונפל לי הסימן פתאום שאני אוהב את השם שלי.
אתה אוהב אותו.
ושהוא... הדרך הכי קרובה לתפוס אותי במילה אחת, זה פשוט להגיד את השם שלי, כאילו. כי הוא מלווה אותי כל מה שהשגתי עד עכשיו בחיים. השגתי כאילו כשהשם שלי היה... זה הדבר היחיד, זה הפרט היחיד שלא השתנה בנוף, כאילו, כל הזמן. השם שלי נשאר אותו דבר, כאילו, שיניתי מקום, כאילו, זה הדבר ששלחתי לכל מקום, כאילו. בכל דבר שעשיתי, בכל תחום שנגעתי בו, כאילו, בכל מקום שהייתי בו, זה הדבר היחיד שהייתי תמיד, כאילו. שאר הפרטים משתנים חוץ מהפרט הזה, אז כאילו, לא יודע.
ואיך השם לתחושתך מבטא את מי שאתה בזהות?
כי הזהות שלי מורכבת מכל הדברים שעברתי עד עכשיו, מגיל אפס, ומה שמחזיק אותי, מה שהכי קרוב אליי מגיל אפס זה השם שלי, זה הכי קרוב לבטא אותי פחות או
יותר. ויש לך מילים לומר, דוגמאות, לקשר בין השם הספציפי הזה. כי לכאורה כל שם יכול היה ללוות אותך כל חייך, אבל הוריך בחרו את השם הזה. אתה מזהה באיזה אופן השם מבטא את התכונות שלך? השם קשור למי שאתה? חשבת פעם משמעות השם ינון? ינון ואליה, אני שולח? לא משנה, כל משמעות שהיא, שאם התבוננת בזה.
לא
ניסיתי
להתבונן
בזה
ככה.
בסדר, בסדר גמור, אני רק מציע, אפשר. אפשר להמשיך הלאה עם זה, גם להבין מה משמעות המילה ינון, מה משמעות המילה הזאת בתנ"ך. ואז למצוא שם את עצמך. אפשר, בהמשך. תודה רבה, תודה. מי עוד?
אני אשמח לשתף.
אני אוסיף לו כאן.
לא, לא, לא. אתה לא תוסיף. אתם שונים ב-3,000 מעלות זה מזה. זה, כמו שאומרים, רק שיתוף השם. כן.
טוב, אז השם אוליאל, אני יכול להגיד על שיעור שעברתי טיפה
זה טוב שאתה לא זוכר. זה טוב שאתה לא זוכר, כי אתה שחררת את המודע בתור ראש לשכה. אתה כל הזמן במודע, בשליטה, שהכל יהיה מסודר. אתה שחררת את המודע, והרשית את לעצמך לצלול אל התת מודע. וזה נפלא. כדאי לעשות את זה לפעמים. כן. תראה שבזמן הזה הישיבה לא תקרוס. תראה, אם הכל בסדר, תגיד למישהו שיהיה במודע, ואז תצלול. כן.
טוב, אז שימו לי אל, אמא שלי חשבה לקרוא לי משהו עם אל. שיהיה בשם את האל, היא חשבה הלכת לכיוון הבראל, ליאל, חשבה, הלכה לכיוון הליאל. עכשיו למה? הם בדיוק חזרו בתשובה יותר, אמא שלי שניים דתיים. אמא שלי יותר התחזקה, ואבא שלי גם יותר התחזק. כאילו לכיוון האמא שלי סיפרת עם מכנסתיים, שמת סביב ראש. זה בכיוון הזה, אבא שלי גם. וזה מהקטע של האל, הם רוצו שהשם כאילו
יהיה קשור. ואתה? כן.
אני ממש ממש אוהב את השם שלי. הוא שם מודרני, אני חושב שעד לפני 25 שנה לא קראו לאנשים כאילו בשם הזה. כאילו 30 שנה כאילו, זה שם חדש. לא שומעים אותו כל הזמן. אני מאוד מאוד חבר אליו, לצלילים שלו. הוא כאילו נותן איזושהי שמחה לפי דעתי. עכשיו, השם שלי, לפי דעתי, הוא נותן איזשהו משהו חדשני, בשם ליאל, זה כאילו שאתה אומר ליאל, אתה מאמין באיזשהו משהו, אתה אומר, יש ליאל. כאילו שאתה רק קורא בשם, אתה כבר יש איזושהי אמונה. אז לפי דעתי, בין אם זה שהוא חדיש, אז הוא חדש וקלאסי ומודרני, ובין אם זה שבשם יש אל ואמונה. אני רואה את השם גיל 14 איתי בחיים. אני חושב שגם דרך השם זה מלווה אותי, דרך השם שלי, דרך יש ברוך הוא, כאילו יש ברוך הוא מלווה אותי בחיים.
תודה רבה. ליאל? לא, לא, מה זה נשאר לי משהו? אתה כולך אחר.
והאמת שיש לי כיוון אחר באמת. כבר לפני השיעור מזמן, כאילו לפני כמה שנים, חזרתי על זה גם השנה וזה. יש את הספר, יש לרב זמיר ספר הצופן של האותיות, אז הוא כותב את כל האות מה המשמעות שלה וזה, ואז הוא כותב בסוף, בסוף כותרק את השם של האות, את השם של ה... מה המשמעות של האות בשם שלך. ובעיקר בהתחלה, כאילו. עכשיו, לי יש לאמן, גם בהתחלה וגם בסוף, אז ממש יש לי השפעה חזקה על זה. אז באמת כל מה שקראתי שם, לפי הקבלה, זה ממש כאילו, כל ה... אם כתבתי כל ה... תכונות, שאיפות, יתרונות וכל האופי, אז ממש זה בול. כאילו, כל הנטיות, כל החסרונות, הכל בדיוק, כל דבר. כמו שהוא אמר, על זה שהשם איתי כל הזמן מרגיש את זה, אז לא יודע אם זה חינוך, זה גם חינוך, לא יודע אם זה השם מדי משחק, אבל זה כן תחושה שכאילו תמיד, תמיד תמיד שמספיק ש... לא יודע, האוטובוס מאחר, אז כאילו אני גם... כאילו... תמיד יש שם השליחה פרטית, תמיד זה נציב בראש. או סתם, נפל לי משהו ולא נשבר, אז ברוך השם, אז אני לא מזמור את תודה כל הזמן, וכאילו זה אני חי את זה.
יפה.
זה לגבי השם עצמו. אמא שלי אהבת השם, ההורים שלי רבו, כאילו מי קרא לי ככה. האחים שלי לא רבו, אני רק מציין, כן? אני רואה שזה השם הכי יפה במשפחה.
אנחנו לא עושים השוואות, אמרנו, רק דיגום.
זה, אנחנו לא
בחלק הזה עכשיו. זה מאז שכל דבר שלמדנו זה לכל החיים. אין השוואות. מעולה, מעולה. רק בגלל קוצר הזמן אנחנו לא נשמע את כולם, אבל באמת זה מעניין מאוד לשמוע את הדברים שאתם אומרים. המדרש אומר בתנחומה, אתה מוצא שלושה שמות יש לו לאדם. מכירים את המדרש? שלושה שמות נקראו לו לאדם, אחד מה שקוראים לו אבי ואמו, אחד מה שקוראים לו בני אדם, ואחד מה שקונה לו לעצמו. איזה שם הכי טוב?
מה שקוראים לו.
טוב מכולם מה שקונה הוא לעצמו. כמובן, אפשר לדון הרבה במה המשמעות של המדרש הזה.
שם זה ראשון.
כן, אז יש את האופן שבו ההורים שלי מכירים אותי. ההורים לא מכירים בי הכל, כי יש צדדים שאני בוחר לא לגלות בבית, משום מה. יש צדדים באישיות שלי שרק החברים שלי מכירים. יש צדדים באישיות שלי שרק אני מכיר. אני לא חושף את זה כלפי חוץ, משום מה. כלומר, הזהות שלנו היא מורכבת מהמון חלקים שאת חלקם ההורים שלנו מכירים, את חלקם החברים שלנו מכירים, ואת חלקם רק אנחנו יודעים. לטוב ולמוטב. ואנחנו בעצם מנסים פה לחנך את עצמנו לחיות מתוך עצמנו, כלומר מתוך הזהות שלנו. כלומר, מתוך התבוננות מתמדת במי שאנחנו, מה הזהות האמיתית שלנו, לחיות מהמקום הכי אותנטי, תוך שאנחנו מנטרלים לחלוטין לחץ חברתי, רצון למצוא חן, ניסיון לרצות אחרים, השוואות לאחרים. ככל שנחנך את עצמנו לחיות מתוך הזהות שלנו, ולכן השקענו מאמץ בלהתבונן בה, בשיעורים האחרונים, אנחנו נצליח לחיות ולהתנהג ולחשוב מהמקום האותנטי שלנו, שזה הכי חזק, שזה מה שמצופה מאיתנו למילוי שליחותנו, מתוך שנכיר את העצמי שלנו. רק כשאדם חי עם הזהות שלו, יש לו סיכוי להשתחרר מהרצון למצוא חן. ההשוואות, הרצון לרצות, או את ההורים, או את הסביבה, או את החברים, ואני נדבר על זה עכשיו קצת, כי באמת השקענו בזה אנרגיה. אנחנו כבר שלושה שיעורים בעצם מנסים לזהות את העצמי שלנו. מה בעצם עשינו? אנחנו מנסים לזהות את העצמי. מה? אתה אומר כאילו, מה כל כך קשה? מה שלושה שיעורים אתה על זה? זה כנראה לא מובן מאליו. אז עברנו שלושה דברים. אחד, זיהינו מיין. האינטליגנציות שלי, כלומר, מה היכולות האנושיות שנולדתי איתן? כן, אמרנו יכולות אנושיות. וראינו שזה הרבה מעבר למה שסיפרו לנו על עצמנו בבית ספר. רק אינטליגנציה מתמטית, לוגית, זיכרון, ללמוד ידע ולהקיא אותו על הרצפה ואז לשכוח אותו. ראינו שזה הרבה מעבר לזה. הוא אמר, בונה, אני מטורף, יש לי מלא אינטליגנציות, בונה. ואז המשכנו שלב שני, ולמדנו את משולש ההצלחה הקסום שלי, וקראנו לזה, אני רק מזכיר, מה שראינו, זהות עצמית, ביטחון עצמי והערכה או דימוי או אהבה עצמית. וניסינו באמת לראות, לשים הרבה משקל של התבוננות וחשיבה גם בזהות, זה השמש, גם בביטחון, הדברים שאני יודע לעשות, לפתח, לחזק, לבסס בי את האמונה שאני יכול לעשות את מה שאני רוצה, כי יש לי מלא הוכחות מהעבר. והתוצאה של כל זה, זה מה אני מרגיש כלפי עצמי, אם אני כזה וכזה. הערכה, דימוי, אהבה עצמית. דיברנו על זה. והסעיף השלישי זה מבט חדש על מהות השם שלי. זה בעצם מה שראינו עד עכשיו. כל זה היה בשביל אולי לזכות להתחיל לחיות נכון. מה זה לחיות נכון? הבאנו את המשולש, הכל כך חשוב, שש רמות החשיבה. למטה אמרנו רמת הסביבה, מעליה רמת ההתנהגות, מעליה רמת הכישרונות והיכולות, מעליה רמת האמונות והערכים, מעליה רמת הזהות ומעליה הייעוד. המשולש הזה, אתם לא מבינים כמה שימושים יש בו. מי שמבין לעומק מה כתוב פה. זה יכול להפוך חיים של בן אדם הדבר הזה. שיחה שהייתה לי היום עם תלמיד. אני משתמש בזה בלי סוף. מי שמבין את זה לעומק. מדבר איתי תלמיד על הוצאת שכבת זרע לבטלה. אומר לי, אני פגום. אני תמה. מה הערך לתורה שאני לומד, אם אני נופל? לתפילה שאני מתפלל? מה הוא בעצם אמר לי במשפט הזה? מה הוא אמר לי אם אתה יש לך חושים לשמוע? מה הוא עשה? מה הוא עשה במשפט הזה שהוא אמר? הוא השליך מההתנהגות על הזהות. שימו לב איזה טשטוש הוא עשה. הוא זיהה את עצמו לפי ההתנהגות שלו. אם חטאתי, החטא איפה הוא? בהתנהגות, נכון? החטא הוא בהתנהגות. הוא אומר, אם חטאתי, אז אני בזהות. אדם תמה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה נורמלי? מה הקשר? אתה יודע מי אתה? אתה אור אינסוף. אתה כדור אש על ים תכונות קדושות וטהורות. אתה נבראת בצלם אלוקים. מה זה אני תמה? זה... חז"ל אמרו, ישראל שחטא ישראל הוא. מה זה ישראל שחטא ישראל הוא? ישראל, עם סגולה, נשמה קדושה, נשמה אלוקית, נשמה אינסופית, שחטא, איפה החטא? הוא בהתנהגות. ישראל הוא. אמרתי לו, אתה מבין מה אתה אומר? אתה תמה, תגיד לי, אתה נורמלי? אתה קודש קודשים, מה יש לך? אתה מבולבל לחלוטין. מה זה גם כשחוטאים קרואים בנים? כי בזהות שלכם אתם בנים. וזה גם הייעוד שלכם. חטאתם, החטא הוא בהתנהגות. בסדר, התנהגות אפשר לתקן. זה אומר שאתה תמה? אוי ואבוי. אוי ואבוי, מה הקשר? למה האדם כל רגע מצליח להתנהג את כל הזהות שלו? לא. מה? אדם יכול להיות עם תכונה מטורפת של רצון להטיב, של חסד, של נתינה. אבל בחצי שנה האחרונה הוא לא נתן לאיש. למה? כי לא הזדמן לו, כי הוא בתקופה אחרת בחיים. מה זה אומר? שאין לו תכונה של נתינה? לא. זה אומר שמשהו בתקופה האחרונה, הוא לא הצליח להוציא לפועל בהתנהגות את התכונה הזאת שיש לו בזהות. ההשלכה הזאת היא משורשי החטאים שלנו כלפי עצמנו. לשבור לנו את הביטחון העצמי, את הזהות. אסור לעשות את ההשלכה הזאת לעולם. אותו דבר אדם אומר, אני לא טוב בזה, אני לא טוב בזה, אני לא טוב בחשבון, אני לא טוב בזה, אני לא טוב בזה, אני לא מוכשר בזה, לא מוכשר בזה. למה הוא אומר את זה? כי היו כמה פעמים שהוא לא הצליח בפועל. למה אתה ממהר להגיד שאתה לא טוב בזה ובזה? אולי לא ניסית בדרך הנכונה. ניסית ללמוד ממי שהצליח? לקחת שיעורים פרטיים? אולי לא הצלחת בגיל 6? מי אמר שלא תצליח בגיל 14? שוב, אנשים משליחים, מה ההתנהגות על הכישרונות והיכולות? למה אתה מצמצם את עצמך? הדבר הזה הוא מטורף. אנחנו חיים בעולם כל כך חיצוני, שמודד את הערך של בני האדם לפי ההתנהגות שלהם, ולא לפי הזהות האמיתית שלהם. האמונות והערכים, הכישרונות. ומודד אותם גם לפי הסביבה. כן, איפה אתה גר, כמה כסף יש לך, כמה תארים, מה שדיברנו. אתה שואל מישהו מי אתה? הוא מסביר לך פה ופה. זהו, נעצר. אני גר בזה, עושה זה וזה, לומד זה וזה. הכל סביבה התנהגות. התרגלנו לחשוב בחיצוניות על מציאות חיינו. ולכן אנחנו מחלישים את עצמנו בגלל כל מיני דברים שלא הצלחנו בפועל. נו, אז מה? אז בוא תלמד עם מישהו אחר, כן להצליח. למה אתה משליך על הזהות? זה נקודה קריטית. מעין כמוה. דיברנו על זה שמדברים היום המון על מימוש עצמי. מימוש עצמי, אבל לא מגדירים את העצמי. מה קורה לחברה שמציבה את המימוש העצמי כערך עליון, אבל לא מגדירה את העצמי? כי היא לא יודעת מי הוא העצמי. איך היא תברך את זה? היא לא יודעת. מימוש עצמי. אז מה קורה לאנשים? הולכים ומממשים את הצדדים החיצוניים של העצמי. זה וזה. מה זה עכשיו מימוש עצמי היום? אני איפה זה עבודה יש לי? איפה אני גר? מה רמת החיים שלי? אני עושה ככה וככה, אני לא יודע מה, אני מממש את התחביבים שלי, אני עושה את מה שאני אוהב. כן? קוראים לזה מימוש עצמי, מה שנקרא בנוסח האמריקאי. קוראים לזה יעני מימוש עצמי. איזה מימוש עצמי? זה לא מימוש עצמי. זה מימוש החלקים הכי חיצוניים שלי, לכל היותר כישרונות ויכולות. לכל היותר מימוש עצמי פה. היום, החברה המערבית, המקסימום שהיא מצליחה זה פה. מימוש עצמי פה. היהדות שואפת לזה. גם, כן? המערב מימוש עצמי, מה שנקרא אקזיסטנציאליזם, מימוש עצמי פה. הכל פה, כי אין להם מושג בדבר הזה. כי זה הכל פוסט-מודרניזם, פלורליזם, אין אמת, אין כלום. אנחנו רוצים גם את זה. זה החלום שלנו. לכן אני מקשר את מימוש עצמי למימוש השליחות. כי אם אתה לא תכיר את העצמי שלך, איך תדע מה הייעוד שלך? איך תדע מה השליחות שלך? מה, אתה רוצה לחיות כל הזמן פה? איפה אני עובד? איזה מקצוע? כמה תארים? מה חושבים עליי? פה אתה רוצה לחיות כל הזמן, בסביבה ובהתנהגות. אוקיי, זה מאוד משמעותי הציור הזה. תזכרו תמיד שש רמות החשיבה. לכן עשינו הרבה עבודה פה, שזה בעצם הבסיס. זה הבסיס להכל מבחינתי. כי זה מה שמתחיל לגאול אותך להפוך את המשולש. לא להסתכל על עצמך מלמטה למעלה, אלא מלמעלה למטה. מי שמסתכל מלמעלה למטה, הוא נפל פה ושם. הוא בכלל לא סופר את זה. כי הוא חי מהזהות. הוא כל הזמן מאמין שאפשר אחרת. הוא מחפש דרכים אחרות להצליח. כן? הוא לא רואה בעיניים את הנפילות בכלל. הוא אומר, יאללה, שבע יפול צדי, קדימה. לומד מהטעות, קדימה, קדימה, קדימה. כל המבט הוא קדימה. אז זה נקודה שהדגשנו אותה הרבה. ובאמת הגענו, מי שעשה עבודה כמו שצריך, למודעות עצמית משמעותית. כל אחד עם עצמו, כמידת העבודה, כך מידת ההצלחה. וזה היה שלב קריטי בהתקדמות שלנו. מודעות עצמית. זה מה שעשינו. אנחנו נעשה עוד דברים, אבל זה הבסיס להכל, לכל מה שנעשה. אני רוצה להקריא לכם משהו ככה קטן, שככה משפט חזק שראיתי. אני מקריא לכם, הנה. ככה אהבתי את המשפט, ובאמת הוא... אומר ככה, זה מתוך תוכנית 12 צעדים להתמודדות עם התמכרויות שונות. חשוב מאוד שנדלה כמיטב יכולתנו כל פיסת מידע אפשרית על עצמנו ועל קשיינו היסודיים. אני מוסיף גם על המעלות שבנו. הרי אין שום תחום בחיינו שמחקירתו נוכל להפיק תועלת בעלת ערך יותר מאשר תחום זה. כן. וכולי. הוא אומר שהתחום, שימו לב את המשפט, שהכי שווה לך להשקיע בו בחיים, זה לחקור פנימה ולגלות את עצמך. את הזהות הטובה שלך, את פגמי היסוד, ואז לקלף את הקליפות ולזהות את הדרך לתיקון. אין שום תחום בחיים ששווה להשקיע בו כמו התחום הזה. כלומר, להתבונן בעצמי, ללמוד את עצמי על בסיס יומיומי, ולהסיק את המסקנות לגבי האפשרויות והתיקון שממתין לי. והאור הגדול שיש בי. שימו לב כמה אתם משקיעים בהמון דברים. כמה זמן אתם משקיעים בהמון דברים. אני אומר פה משהו שאני לא נפל לי הסימון הרבה שנים. כמה זמן אנחנו משקיעים בלאכול? בללמוד? אפילו תורה, שזה נפלא. בלקרוא דברים שמעניינים אותנו, סתמים. תקשורת, חדשות, לא יודע, דברים מעניינים. כמה זמן משקיעים בסרטים, בסדרות, כל אחד מה שהוא אוהב. משקיעים בחברה, משקיעים, משקיעים זמן. במה רוב האנשים לא משקיעים דקה? דקה. בזה. בזה. בלעצור את היום שלי ולהתבונן על עצמי. בלי הסחות דעת, להתבונן על עצמי. מה הזהות שלי? מה התכונות שלי? מה האור שיש בי? במה הצלחתי היום? על מה אני יכול להגיד תודה? איזה פגם שמתי לב היום באופי שלי? מה אני יכול לעשות עם זה מחר? למה אני מתנהג ככה? יש לי צורת חשיבה שחוזרת על עצמה. למה אני חושב ככה? זה לא טוב לי. כל מה שיכול להילמד לאדם על עצמו. רוב האנשים לא עושים את זה. וזה החקירה הכי חשובה להתקדמות חיינו. אנשים לא עושים את זה. אני חושב שזה מטורף. צריך לעצור את הכל. צריך לעצור את הכל ולשבור את המציאות כדי לספר לה את זה. הרי זה התחום שבו המסקנות יהיו הכי יעילות. להתקדמות חיינו. ואנחנו משקיעים בזה הכי פחות. הם מביאים את זה בהקשר שבגלל זה אנחנו מתמכרים. כי אנחנו לא מכירים בכלל את החוסרים שלנו. ובלי לשים לב, אנחנו נגררים לכל מיני פיצויים כדי למלות חסכים שאנחנו בכלל לא מודעים אליהם. לכן אנשים מתמכרים. זה בהקשר שם. אבל זה גם לאנשים שהם לא מכורים. עזבו את זה שלפי הסטטיסטיקה של המחקר, אחד מכל שבע אנשים בארץ מכור למשהו. לפי המחקר. יענו קבוצה של 28, ארבע מחורים. למשהו. כן, אבל אתה יודע, בסוף גם להתמכרות יש הגדרה מדעית. אני אומר, בהגדרה מדעית, אחד משבע ישראלים מכור למשהו. סתם שתדעו. זה יושב על זה. זה יושב על זה, בין היתר. על הנקודה הזו שעכשיו אמרתי.
אדם שמגדיר על עצמו, שחושב על עצמו שיש לו נטייה...
יש לזה קריטריון? כן. כן, יש אנשים עם פוטנציאל יותר מלאחרים. ברור.
זה באדם יותר חסרים?
כן, כן, יש לו דבר... בדרך כלל, כי הוא עבר כמה דברים בחיים. בעיקר בילדות, יש לו פוטנציאל התמכרותי, יותר מלאחרים. כמו שיש יותר חסכים, יש יותר פוטנציאל. יותר בעיות בילדות, יותר פוטנציאל. מי שגדל לבית שאחד ההורים מכור, יש לו יותר פוטנציאל. מי שגדל בבית שלא קיבל מספיק אהבה, הוא היה בבית מאוד ביקורתי ושתלטני, יש לו יותר סיכוי. כן, ככל שיש יותר חסכים, יש יותר סיכוי. אחד משבע. אגב, התמכרות זה או לחומרים, קרי, סמים, אלכוהול, תרופות עם מרשם רופא, או התנהגויות. הימורים, פורנוגרפיה, מין, גיימינג, שליטה. אוכל, מה שנקרא התנהגות. יש שתי תחומים. קיצור, אז אנחנו ממש כאילו השתדלנו להשקיע בזה. ואני מדגיש את זה עכשיו מאוד כאיזשהו סיכום עד כאן, למה שעברנו, כי אני רוצה שיפול לנו הסימון על הסיפור של מה אנחנו רוצים לעשות, ושזה דורש מאיתנו איזושהי עבודה, איזושהי התבוננות. זה לא משהו שאתה בא לשיעור, למדתי משהו, איזה נחמד, ואתה ממשיך את הסדר יום שלך. שיעור הבא נדבר, לא. אני לא רוצה להגיד זה לא שווה כלום. אבל זה שווה 20% לעומת 100, אם תעשה עבודה. זה מה שאני כן אומר. לכן אני רוצה לומר, מכאן והלאה, אני מציע שתרשו לעצמכם להתבונן. ולעצור כל יום, ולכתוב, לכתוב, רק בכתיבה. להשקיע בפקל יום שדיברנו. כל יום, סוף יום, פקל יום. להשקיע בזה. אתם זוכרים מה הפקל יום שלנו? אני אסגיר מי ששכח שירשום עכשיו. פקל סוף יום, שנדע, זה המושג, פקל סוף יום. במה הצלחתי היום? נרשום כמה דברים. לא צריך 100, כמה דברים. 3, 2, 3, 4. אפשר כל יום משהו אחר. גם דברים פשוטים, כן? לא עכשיו כבשתי את העולם. על מה אני רוצה לומר תודה ולמי? לפעמים זה לעצמי, לפעמים זה לאלוקים, לפעמים זה לחבר שלי. 3, למי עשיתי טוב היום? ככה, בוא נסתפק בזה. אפשר עוד דברים, אבל מספיק 3 דברים. בנוסף, אני מציע, לפחות בתקופה הזאת שאנחנו עושים את העבודה הזאת שהיא אינטנסיבית, פעם ביום להסתכל על דף השמש שלכם, על הזהות. וגם בשמש שלכם יש קצת כישרונות ויכולות, כלומר אינטליגנציות. זה בסדר. פעם ביום, למה? כדי להרגיל את עצמכם לפעול מהזהות. יש פה הרגל מחשבתי שאנחנו לא מורגלים בו. לכן אני אומר, כל יום, פעם אחת, אפשר באותו זמן שאתם רושמים את הפקל, לזכור בעיניים את השמש. אם אפשר, איזה תכונה היום יותר הופיעה היום? איזה תכונה מאוד בלטה אצלי היום בהתנהגות שלי? איזה תכונה אני רוצה מחר? זה התבוננות ועבודה. התבוננות ועבודה. אוקיי, אז דף השמש, תרשמו. שלא תגידו, לא ידעתי. אני אשאר אתכם על זה פעם הבאה. דף השמש. אמרנו עוד משהו, אני מזכיר. מה שליאל אמרת, למדנו את זה. לשים לב למחשבות על השוואה. לא להסכים לאף השוואה. אנחנו לא מעוניינים בזה יותר. כל השוואה שעוברת בראש, ההוא יש לו, הוא יותר ממני, הוא זה, הוא זה, הוא זה, בכל תחום. לא להסכים להשוואות. אין, זה פשוט לא לגיטימי. כי זה שקר. וזה מקטין אותנו. אנחנו לא רוצים בזה. לא רוצים בזה. רוצים להיות אנחנו. די, מספיק. כמה אפשר להשוות לאחר? זה שתגע. שתגע בסוף. לא רוצים, מספיק. לכל היותר אמרנו, תהפוך את ההשוואה לדיגום. זה בסדר. הוא הצליח בזה ובזה. מה הוא עשה כדי להצליח? מה אני יכול לקחת ממנו כדי להצליח יותר? זה בסדר. אני לא צריך להיות כמוהו, אבל אני יכול ללמוד ממנו איך להצליח. זה דיגום. דיגום זה טוב. ולא השוואות סתם. מחלישות כאלה, מקטינות. לא. זה לא. אז אני אומר, זה צריך להיות בראש. זה רשום לכם בפקל יום? סוף יום? השוויתי היום? רגע. כי אם תעשו את זה בסוף יום, אתם תגלו שתוך כמה ימים, כשתעבור בראש מחשבת השוואה, אתם תשימו לב לזה, ויהיה לכם כוח לא להסכים לזה. אבל בשביל זה צריך לעצור בסוף יום, כדי לדרוש מהתת מודע שלכם לשים לב. זה הרגל מחשבתי, שמשתנה על ידי עבודה. עד כאן ברור? כל זה פקלי יום. סוף יום, אני באמת אומר, תרשמו בלוז. חצי שעה. בלוז! כל דבר שהוא לא בלוז, הוא לא יקרה. זה ידוע. כל מי שמנהל יומן, אתה תעשה רשימת מטלות מכאן ועד מחר. אם לא כתבת באיזה יום, באיזה שעה זה עומד לקרות, זה לא יקרה. למה? כל הדברים האחרים יקדימו. זה לא יקרה. ידוע. כל דבר שאתה רוצה שיקרה, יש לו יום ויש לו שעה ביומן. אם אין לו, חפש את החברים שלך. זה לא יקרה. אוקיי? יש לכם סדר יום. לכתוב באיזה שעה אתם מתכוונים לעשות את מה שעכשיו אמרנו. אני חושב שזה הרגע הכי חשוב ביום. אם תרצו, זה מה שכתוב בספרי המוסר, על כן יאמרו המושלים, באו חשבון. אדם עושה חשבונו של יום. חשוב מאוד. כדי להטמיע את כל מה שאנחנו לומדים. שימו לזה חצי שעה, לא פחות. אתה שימו שם בלוז איזה רבע שעה. ואז אתה רואה שאתה לא מספיק, לא נורא, אני אעשה מחר, לא... חצי שעה, ברזל. בסדר, יצא פחות, יצא פחות. בסדר, אבל... תרשו לעצמכם להתבונן. אני אומר לכם את זה מניסיון, אחרת זה פשוט לא קורה. זה לא קורה. יש בנו מנגנון שדוחק את העבודה האמיתית. ורוצה את כל העבודה החיצונית. למה? כי היצר לא רוצה שנשתנה. הוא לא רוצה שנשתנה. הוא לא רוצה שנשים לב לדברים האמיתיים. הוא לא רוצה. לכן צריך להיות רציניים בדבר הזה. להחליט את הדבר הזה. חצי שעה בלוז. מקובל עליכם? אה? מי שמתבקר לא מסכים, יאמר עכשיו או ידום לעולם, כן?
אני לא מסכים.
אוקיי, מה אתה אומר על זה?
אני חצי שעה לאימון, לריצה, לדברים אחרים, חצי שעה, כאילו. רבע שעה הייתי שוקל, חצי שעה, כאילו עדיף לעשות רבע שעה מאשר לשום חצי שעה ולא לעשות בכלל.
השאלה כמה... השאלה כמה זמן אתה באמת צריך כדי לעשות את זה טוב, זו השאלה. אתה מבין? יש פה כמה דברים, יש פה פקל סוף יום, יש פה דף השמש, יש פה לשים לב למחשבת השוואה, יש פה... חכה, יש עוד משימות בהמשך. כן. בסדר, לא, הזמן אני רק אמרתי חצי שעה כדי שלא יהיה קצת ואז פתאום לא הספקתי. אבל אין בעיה, אם כרגע זה 10 דקות, אתה מהיר, מהיר מחשבה, מהיר לשים לב, מהיר לקטוף את אירוע היום, אדם ממודעות, הוא עושה את זה יותר מהר. אין בעיה. אבל אני אומר, מי שצריך חצי שעה, שלא יחשוב חלילה שהוא מבזבז זמן. זה מה שאמרתי מקודם. זה יותר חשוב מאוכל, מריצה, מלימוד תורה, ממה שאתם לא רוצים יותר חשוב, לדעתי. לכן אני אומר, אם לא תיתן זמן למה שהכי חשוב, אז למה תיתן זמן? בשביל מה יש לך זמן? למה שנותן לך זמן? תקרא, כמה זמן שאתה צריך. כמה זמן שאתה צריך, אין בעיה, אבל בסדר. רק שזה יהיה רציני, שזה יהיה כמו שצריך. בסדר. משימה נוספת, חברים, מהיום והלאה. מתחילים לקרוא את הספר של משה שרון, העולם לא יכול להתקיים בלעדיך. אוקיי? ספר חובה לדעתי, למי שרוצה לממש את עצמו כמפתח למימוש השליחות, לדעתי זה חובה, ואני אומר את זה דווקא עכשיו, בגלל שסיימנו את שלושת ההיבטים של ההתבוננות הפנימית, אני אומר את זה דווקא עכשיו בכוונה, להתחיל לקרוא את הספר בקצב אישי. אוקיי? אל תסתכלו עליו ככה שהוא צבעוני. אם אני קראתי אותו בגיל 42, כנראה גם אתם יכולים. אוקיי? ספר חשוב ביותר. וזה לא רק לקרוא, זה ליישם את מה שהוא כותב. סתם לקרוא זה כל אחד יכול. לקרוא וליישם. זה יהיה קריטי כשנגיע לבחירת מקצוע. כשנגיע להבנת הייעוד שלנו, ואנחנו נגיע לזה. זה קריטי, אני אומר לכם. אל תתעצלו. תקנו את הספר... כבר תתחילו, כי עוד כמה שיעורים אנחנו נתחיל לדבר עליו. ואני ארצה לראות מה עשיתם, כי מה שעשיתם זה יהיה הבסיס להתבוננות אישית על השליחות והייעוד. ובחירת מקצוע. אבל בשביל זה אני צריך שאתם תתקדמו פה. כי אני לא עכשיו אשב ולמד את זה. אפשר ללמד את זה, אבל חבל על הזמן. אני אומר, תלמדו את זה אתם. שימו לב, כל פעם שאתם מגיעים לעמוד, כל סוף פרק יש משימות. עשיתי אותם. למרות שכבר בחרתי את השליחות שלי. לא משנה, עשיתי את זה למפרע, כדי לראות איך זה. כל סוף פרק, יש לו משימה, ממש בקטנה, תרגול. ובידי משימה של תרגול. ממש בקטנה. זה 10 דקות. כל סוף פרק, כי הוא רוצה לראות שאתה... אתה מיישם את התהליך עליך. זה לא ידע תיאורטי. אוקיי? שימו לב. אתם מצלמים את דף המשימה, כדי שלא תכתבו על הספר, ואז לא ינעים לכם מישהו יקרא לכם. אתם מצלמים את דף המשימה, שמים אותו בקלסר. אוקיי? כותבים. ברצינות. ברצינות. אתם פה כותבים את עצמכם. אפשר לעזר לפעמים... באינטליגנציות או בשמש, ואתם תראו שלפעמים זה ישרת אתכם פה. אז אפשר לעזר לפעמים במה שאתם כבר יודעים. בסדר? אבל לצלם את דפי המשימה, לענות, לשים בקלסר. בסדר? לא נמשיך לפרק הבא לפני שעשינו את המשימה, זה לא יעיל. בסדר? אז זה לגבי זה. מהיום, הציפייה שלי, עכשיו דרך אגב, כמובן גם הנספחים בסוף לקרוא אותם. יש פה סיפורים מדהימים, סיפורי שליחות, חובה לקרוא אותם, את הנספחים, חובה. לקרוא בסוף את הסיפורים. הספר הזה, אם אפשר, כל יום, 20 דקות נגיד לקרוא בו. תעשו לכם בלוז. הכניסו לסדר יום, כל יום 20 דקות. בסדר? כדי שתהיה התקדמות בפועל, שוב, עם אותו עיקרון של מקודם. בסדר? רושמים בלוז. לא כשיהיה זמן עוד פעם, בלוז. 20 דקות, לומדים את הספר הזה. בסדר? בתור התחלה אפשר לקחת מהספרייה, אבל כבר היום לעשות הזמנה, כמספר האנשים שזה, מי שאין לו, זה ספר שטוב שיהיה בבית בלי קשר לכלום. בסדר? לילדים שלכם. אז הערות לגבי זה, שאלות? אני לא יודע, אני לא יודע אם יש את זה פה באשדוד. לא יודע. יכול להיות, אני לא יודע. אבל שוב, או אינטרנט, או מי ש... אתה יודע, אפשר גם להזמין דרך, נו. מי שם אחראי? עמיחה, אפשר להזמין דרכו, או... איך שאתם רוצים. אבל זאת השקעה כדאית. אה? 88? לא, סטימצקי. זה לא קונים מסטימצקי. לא, לא, צריך, החבר'ה, נו, זה לא, 98 מחיר מומלט, זה לא, צריך מהחבר'ה. אפילו מיליון שקל שווה. עוד, נראה לי עוד כשבוע מתחיל חודש הספר, אם אני לא טועה. אז מן הסתם יהיה מבצעים גם על כל הדברים. אז אפשר גם ארבע בזה, לא יודע, כל מיני מבצעים, אפשר גם ביחד. בסדר? אז חבר'ה, בשביל ההמשך אנחנו צריכים שתתקדמו עם הספר. בסדר? זה חשוב. שאלות?
כן. אפשר שתעזור קצת מהשאלה של מה כל אחד כאילו
ממש. אז שש רמות החשיבה, אלו בעצם כל המרכיבים שמרכיבים את חיי האדם. חיי האדם מתנהלים בכמה רמות, בכמה מישורים. הרמה הכי חיצונית זה הסביבה. איפה אני גר, מה יש לי, מה אין לי, מה רמת החיים, איפה אני עובד, איפה אני לומד, איפה אני משרת, מה חושבים עליי, איך מתייחסים אליי, מה התפקיד שלי, כן? כל משהו, חיצוניות חיי, ממני החוצה. יש אנשים שזה הדבר שהכי חשוב להם, כן? הם יכולים להתאבד אם משהו כאן יחסר. אוקיי? יש אנשים שהם פה לגמרי, לגמרי פה. הכבוד שלהם, המימוש שלהם, הערך העצמי, זה לפי זה. זה הרמה הכי נמוכה. צריך אותה, אבל מי שחי שם כל הזמן ונותן שם יותר מדי משקל, הוא מסכן. זה אדם עצוב. זה אדם תלוי. רמה יותר גבוהה זה ההתנהגות. איך אני מתנהג בסביבה שבה אני חי? מה אני עושה? מה אני מצליח? מה אני לא מצליח? מה... כל מה שאדם מתנהג, עושה, פועל בכל התחומים. בתחביבים שלי, איך אני מתנהג במשפחה שלי, איך אני מתנהג בישיבה, איך אני מתנהג בעבודת השם, ומה אני מצליח ומה פחות. כל ההתנהגות שלי בכל המקומות שבהם אני חי. אוקיי? זה כבר מתקרב אליי יותר, אבל זה לא הזהות, אבל זה ההתנהגות. יותר גבוה, זה הכישרונות והיכולות שלי, זה יותר עמוק. זה לא ההתנהגות, זה כבר האינטליגנציות. זה דברים יותר מהותיים שהתברכתי בהם, ואני לא תמיד אתנהג אותם. יכול להיות שיש בי המון דברים שאני עוד לא יודע עליהם בכלל. לא תמיד ההתנהגות מבטאת את הכישרונות. ולכן אם אני לא מצליח במשהו בהתנהגות, אני לעולם לא אגיד שאין לי כישרון לזה, אלא אם כן זה כבר ודאי. אני לא במהרה אשליך מההתנהגות על הכישרונות, מה שקורה הרבה פעמים לילדים, שעושים את זה לעצמם. או הורים שאומרים לילדים דברים על האישיות שלהם בגלל ההתנהגות שלהם. זה היום ונורא. ילד מרביץ הוא לא אלים. ילד כועס הוא לא כעסן. יש סיבה שבגללה הוא מתנהג את זה. אם תטפל בסיבה, אתה תגלה שהוא יתנהג אחרת. זה לא אומר שהוא לא טוב. שהוא לא רחמן, שהוא לא עדין, שהוא לא... למעלה מזה זה רמת האמונות והערכים. זה יותר עמוק. כלומר, מה הערכים שלאורם אני חי? מה האמונות שיש לי על העולם? על בני אדם? מה האמונות שיש לי על עצמי? איזה אמונות יש לי על מערכות יחסים? על מה נכון, על מה לא? איזה אמונות יש לי על מי, על היכולות שלי? איזה... זה בעצם המפה הפנימית שגורמת לאדם לפעול איך שהוא פועל. זה רמה גבוהה יותר. כי זה גם מתקרב יותר אל הרמה היותר גבוהה, שזה הזהות, מה שאמרנו. הזהות זה בעצם הקבוע שלי. את האמונות והערכים אפשר לשנות. אדם יכול לבחור אמונות מגבילות שמחלישות אותו, מקטינות אותו, לבחור אמונות אחרות. זהות זה הקבוע שלי, זה השמש שלי. זה מה מתנות השמיים בקווי האופי המרכזיים שלי, התכונות הטובות, המידות הטובות שהתברכתי בהן. כראו שאדם גדל, הוא מגלה עוד ועוד דברים בזהות שלו. הוא מכיר את עצמו יותר ויותר בעצם. זה הקבוע שלי. לא תמיד אני אצליח להתנהג את זה. בטח שלא תמיד הסביבה תראה את זה, אבל זה לא מעניין אותי. אם אני חי מהשמש שלי, זה לא מעניין אותי. אני יודע מי אני. זה המודעות הזאת. למעלה מזה, זה רמת הייעוד. למה השם ברא אותי ככה, עם התכונות האלה? למה? בשביל מה? למה השם ברא אותי עם האמונות, עם האמונות והערכים שכרגע יש בי, עם הכישרונות האלה? למה? לשם מה? אז זה... בסדר? זה בגדול. שש רמות חשיבה שבהם אדם יכול להסתכל בהן על עצמו ועל מציאות חייו. ואני הצעתי תמיד להתחיל למעלה ולא להסתכל מלמטה. זה הרעיון. בסדר? עוד שאלות, חברים, או דברים שככה רוצים להעיר על הדברים האלה? תובנות, שאלות. חזקים וברוכים. ליאל.